קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים, שלום וערב טוב, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 18 בנובמבר 2021, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר,
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. הישות הישראלית היא ישות לא תקינה לפי הנורמות המוסריות, כאשר מתערבת בכל פעילות נפסלת ומזיקה, גם אם זה היה על חשבון מדינה שהקפידה לתמוך בה כמו ארצות הברית. הרי השימוש של ממשלות בעולם בכלי הריגול של חברת NSO הישראלית לפגוע בפעילות של עיתונאים ופעילי זכויות אדם הוביל לחקירה בינלאומית, ועל רקע זה ארצות הברית הכריזה כי החברה פועלת נגד האינטרס הלאומי שלה. משרד המסחר האמריקאי פרסם הודעה באחרונה בה נמסר כי NSO וכן החברה הישראלית קנדירו נכללות ברשימה שחורה של ישויות שעוסקות בפעילויות סייבר זדוניות מנוגדות לאינטרס הלאומי של ארצות הברית. הממשל האמריקני התקן את ישראל זמן קצר לפני שההכרזה פורסמה. לפי ההודעה, תוכנת פגסוס של NSO אפשרה לממשלות זרות להפעיל דיכוי טרנס-לאומי, שיטה שבמסגרתה ממשלות אוטוריטריות פוגעות במתנגדי משטר, בעיתונאים ובפעילים מחוץ לגבולותיהן הריבוניים, מה שמאיים על סדר בינלאומי המבוסס על דין וחוק. ההחלטה תגביל את יכולת הייצוא של החברות הנכללות ברשימה המדוברת. מאזינים יקרים, משרד המסחר האמריקני קבע כי ההכרזה היא חלק ממאמציו של ממשל ביידן להציב את זכויות האדם במרכז מדיניות החוץ שלו, כולל על ידי פעילות לבלימת הפצה של כלים דיגיטליים שמשמשים לדיכוי. לפי ההודעה, מאמץ זה נועד לשפר את האבטחה הדיגיטלית של אזרחים, להילחם באיומי סייבר ולהפחית מעקבים בלתי חוקיים. חברת NSO משווקת את תוכנת הריגול פגסוס שניתן לשתול הן במכשירי אנדרואיד והן במכשירי אייפון, והיא מסוגלת להפוך את הסמארטפון לכלי ריגול לכל דבר. סערה פרצה ביולי האחרון בעקבות תחקיר שהתבסס על ההדלפה של רשימה של 50,000 מספרי טלפונים ללקוחותיה של NSO שנכללו בה מספרי טלפון של עיתונאים, פעילי זכויות אדם, אנשי עסקים ופוליטיקאים בכירים, בהם גם ראשי מדינות כמו נשיא צרפת אמנואל מקרון. גם פעילותה של החברה הנוספת קנדירו עוררה תשומת לב בעולם. ביולי האחרון דווח כי חברת הסייבר ההתקפי מכרה ללקוחותיה כלים שמאפשרים לפרוץ למחשבים באמצעות מערכת ההפעלה וינדוז. גם מיקרוסופט הודיעה כי חברה שנמצאת בישראל ניצלה חולשות במערכת ההפעלה שלה, אך בחרה שלא לנקוב בשמה. בנוסף נטען כי קנדירו מכרה כלים שמאפשרים לפרוץ לדפדפן גוגל קרום. עד כאן התוכנית שלנו.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הממשלה רואה במועצה העליונה למהפכה התרבותית את המטה העיקרי לשרטוט ותכנון המדיניות התרבותית. סגן הנשיא לענייני מדע וטכנולוגיה סורנה סטארי קרא להתגבר על הקשיים שנתקלים בהם האליטות. שגריר איראן באום מג'יד תחת רוונג'י אמר כי איראן עמדה בתנאים של הסכם הגרעין. ארצות הברית ומדינות הטרויקה האירופית נמנעו והפרו את ההתחייבויות שלהן. שגריר איראן באום, שגרירת איראן באום, זהרה ארשדי, אמרה כי על הקהילה הבינלאומית להעמיד לדין את הגורמים הישראלים על רצח חלק גדול מבני העם הפלסטיני. הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס נועד ברמאללה עם שגרירת ארצות הברית באום לינדה תומאס גרינפלד. ומשרד החוץ הפלסטיני רואה בחומרה את הקריאה שהושמעה בוועדה, ועדת החינוך של הכנסת, להכניס את מתחם אל-אקצא כאתר חובה לביקור של תלמידים יהודים. החדשות במלואן מכל דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הממשלה רואה במועצה העליונה למהפכה התרבותית את המטה העיקרי לסרטוט ותכנון המדיניות התרבותית, ושכל המוסדות שהממשלתיים מיישמים את המדיניות שלה. במהלך הכנס הראשון למועצה העליונה למהפכה התרבותית במושבה החדש בהשתתפות החברים החדשים, אמר הנשיא ראיסי כי הממשלה רואה במועצה העליונה של המהפכה התרבותית המקום והמרכזי לתכנון וסרטוט המדיניות בתחומים התרבותיים. הנשיא קרא להקמת מנגנון חזק כדי לממש את השאיפות של מנהיג המהפכה ואת היעדים הבסיסיים של המועצה העליונה למהפכה התרבותית. הנשיא אברהים ראיסי הביע את הערכתו לפרופסורים והוגי הדעות שלא הצליחו להשתתף במושב החדש של המועצה, ואמר כי החזונות והדעות של חברי המועצה לשעבר יהוו עמוד טווח ונכס יקר ערך שיש ליישם, כאשר המזכירות הכללית נדרשת לאמץ את המנגנון להפקת תועלת מהתפיסות והשקפות שלהם. סגן הנשיא לענייני מדע וטכנולוגיה סורנה מסטארי קרא להתגבר על הקשיים שנתקלים בהם האליטות, ואמר שיש ליצור תרבות להסרת המכשולים הקיימים. סורנה סטארי הוסיף בריאיון לטלוויזיה האיראנית אתמול שהתמקד בדאגות של האליטות, הדגיש את חובת הגורמים והפתרונות המדעיים לבעיות, ואמר כי הצלחנו לרשום הישגים מיוחדים בתחומים רבים ברמה האזורית. עוזר הנשיא אמר, אנחנו חלוצים בכל תחומי הביוטכנולוגיה, כבר יצרנו יותר מ-25 תרופות. סגן הנשיא הוסיף כי אנו במקום מתקדם בתחום הציוד הרפואי, תאי הגזע, התעופה והחלל, ויש לנו סטארט-אפים מצוינים מאוד. סגן הנשיא סורנה סטארי הדגיש כי ככל שהמספר החברות המבוססות על ידע היה גדול, ככל שהיה ניתן להתגבר על הבעיות שנוצרות בגלל האמברגו. עוד אמר, ככל שמספר החברות שמתבססות על ידע גדול, ככל שההשקעות היו גדולות. שגריר איראן באום מג'יד טחטרוונג'י אמר כי איראן עמדה בתנאים של הסכם הגרעין, אך ארצות הברית ומדינות הטרויקה האירופית נמנעו והפירו את ההתחייבויות שלהן. במהלך ישיבה של העצרת הכללית 76 של האום לאישור הדוח השנתי של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שאושר באחד, הדגיש מג'יד טחטרוונג'י את חשיבות האנרגיה הגרעינית לפיתוח כלכלי וחברתי של המדינות השונות, ואמר נושא זה נכלל באמנה של האמנה NPT ובתקנון של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. מה עוד? אחת המשימות העיקריות של הסוכנות היא לסייע למדינות החברות להפיק תועלת מהאנרגיה הגרעינית לצרכים אזרחיים. מג'יד טחטרוונג'י אמר כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית חייבת ליישם את משימתה בהתאם לתקנון שלה ולהבטיח את השימוש באנרגיה גרעינית בהיותה זכות למדינות החברות ללא קשר בדאגות מחשש להפצת נשק גרעיני. זה לא צריך להגביל את הזכויות של המדינות החברות להשתמש בזכות זו, כאשר הניסיונות להגביל את השימוש באנרגיה גרעינית אזרחית מנוגדת לרוח של ה-NPT. טחטרוונג'י התייחס לפרישת ארצות הברית הבלתי חוקית מהסכם הגרעין וחזרת הטלת האמברגו הבלתי חוקי תוך חריגה מהחלטת האום 2231, ואמר כי צעדים אלו מנעו מאיראן להפיק תועלת מהזכויות שלה. שגריר איראן באום זהרה ארשדי אמרה כי על הקהילה הבינלאומית להעמיד לדין את הישות הציונית ולשפוט אותה על רצח חלק גדול מבני העם הפלסטיני, בתגובה להצבעה על הצעת החלטה נגד איראן ביחס לזכויות האדם. אמרה ארשדי כי החלטה מגמתית זו שהועלתה להצבעה היא החלטה פוליטית לא נכונה, רוויה בטעויות עובדתיות ונשענת על עיוות סלקטיבי ממניעים פוליטיים שמלמדים על המדיניות העוינת והמסיתה במסגרת איראנפוביה. היא הוסיפה כי איראן דחתה את ההחלטה הזו מלכתחילה והדגישה כי עיון ברשימת המדינות התומכות בהצעת ההחלטה, קנדה, ארצות הברית, הישות הציונית, ומדינות במערב, מראה כי המדינות האלו שהקבידו לתמוך בגזענות, בכיבוש, במעשי הטבח, מנסות לשחק תפקיד של מי שמטיף למדינות אחרות לשמור ולהגן על זכויות האדם. הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס נועד אתמול בלשכתו ברמלה עם שגרירת ארצות הברית באום לינדה תומאס גרינפלד, וסוכנות הידיעות הפלסטינית ופא דיווחה כי אבו מאזן אמר בפגישה כי המשך המדיניות הישראלית בגדה המערבית הפוגעת בפלסטינים והחותרת לשנות את המצב הקיים במתחם, מתחם אל-אקסה, תאיץ בצורה מסוכנת את סיכול פתרון שתי המדינות בו תומך הממשל האמריקני. עבאס אמר עוד כי לעולם ובשום אופן לא נסכים להכרזה על 6 ארגונים אזרחיים פלסטינים כארגוני טרור על ידי השלטונות, שלטונות הכיבוש הישראלים. כמו כן לא נסכים להתעללות באסירים או להמשך ההחזקה בגופות השהידים החללים. אנו מושיטים את ידינו לשלום ולעריכת ועידה בינלאומית לצורך זה תחת חסות הקוורטט, ואולם לא ייתכן שהכיבוש יימשך לעד, אמר אבו מאזן, שציין כי אם שלטונות הכיבוש יתעקשו להתכחש להסכמים החתומים ולהתרחק מדרך השלום, אז בידינו דרכי בולה ואנו ננקוט צעדים שישמרו על זכויות עמנו והאינטרסים הלאומיים שלה. משרד החוץ הפלסטיני רואה בחומרה רבה את הקריאה שהושמעה בוועדת החינוך של הכנסת להכניס את מתחם אל-אקסה כאתר חובה לביקור של תלמידים יהודים. בהודעה שפרסם אתמול ציין משרד החוץ הפלסטיני כי ההצעה הזו באה במסגרת העלייה במספר הפלישות היומיומיות של הקיצונים היהודים למסגד אל-אקסה וקיום בולחן דתי יהודי באתר שמטרתן להביא בסופו של דבר לחלוקת השימוש במקום גם ליהודים על בסיס קריטריונים של זמן ומרחב. משרד החוץ הפלסטיני האשים את הדרג המדיני בישראל וארגוני המתנחלים בחתירה לבצע ישראליזציה של עיר הקודש העתיקה יהודה בשינוי אופיה ומאפייניה האסלאמיים והנוצריים. השר במשרד החוץ של קטר סולטן בן סעד אל-מוריחי הודיע כי ארצו חתמה מצרים על הסכמים לאספקת דלק בחומרי בנייה בסיסיים לרצועת עזה. בהודעת משרד החוץ הקטרי נאמר כי המאמצים המשותפים לשתי המדינות יוכלו לשבר את תנאי המחיה ברצועת עזה. את ההודעה מסר מוריחי בוועידת המדינות התורמות לרשות הפלסטינית שמתקיימת בבירה באוסלו הבירה הנורווגית. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. העיר ג'לג'וליה ממזרח לכפר קאסם היא יישוב עתיק יומין ששמו נזכר בכתובים ההיסטוריים. עם זאת, מי שינסה מהישראלים לחפש בגוגל בעברית מידע על העיר ג'לג'וליה יתבלה לראות שהתוצאה תהיה המילה מסוכן, תוך התעלמות מהמידע על האתר הארכיאולוגי ההיסטורי שנתגלה בשולי היישוב ושרידי תחנת סוכר מהתקופה הצלבנית שמאוחר יותר הפכה למסגד אבו אלעון וקבר קדוש מוסלמי המיוחס לשמס א-דין, מפקד הצבא של סלאח א-דין איובי. רכז תחום מאבק בפשיעה אמל אורהבי כתב בנושא הזה וקבע כי לא פלא שזו התוצאה שתתקבל, הרי על ג'לג'וליה הגולש הישראלי לא ישמע אלא בהקשר של פשיעה ורצח. העיר איבדה מתחילת השנה חמישה מבניה באירועי רצח שונים. אחד מהם הוא מוחמד אדס בן 15 שנרצח בעודו חוזר לארוחת הערב. האחרון הוא מחמוד עודה שנרצח מכדור תועה. העיר, בשונה מהערים היהודיות השכנות, נמצאת בתחתית הסולם הכלכלי החברתי ובראש הרשימה של היישובים עם הכי הרבה מקרי ירי מדווחים. ג'לג'וליה אינה חריגה בנוף הערים הפלסטיניות. האפשרות לאבד חיים מכדור תועה מאפיינת במדה רבה כיום את מרבית הערים הפלסטיניות שהצמחו בשוליים החברתיים והכלכליים תחת הכיבוש הישראלי. על רקע מחסור חמור בקרקעות ודלילות המשאבים. נוכח אוזלת היד שמפגינה המשטרה הישראלית שמתעלמת מארגוני הפשיעה, שיהפו לגורם שמשליט אימה על חיי התושבים הפלסטינים. הממשלה הישראלית הודיעה על תוכנית מבצעית להרגעת הפשיעה ברחוב הפלסטיני תוך שישה חודשים, בהתאם לדבריו של סגן השר יואב סיגרוביץ'. מאז השקת התוכנית מתקבל שטף של דיווחים על תפיסות נשק ומעצרים של חשודים, החרמת נכסים וסגירה של עסקים של גורמים שלכאורה מעורבים בפשיעה. עד כדי כך שהמשטרה הישראלית דאגה להפיק לעצמה אירוע מתוקשר שבמסגרתו הגיעו פוליטיקאים להצטלם עם שלל כלי נשק צבאיים שיזלגו לידי הבושעים תחת האף של המשטרה והצבא במשך שנים, בניסיון לשדר תמונה של ניצחון מהיר. שבועיים אחרי תחילת התוכנית שררה אווירה נינוחה. התושבים הערבים התעוררו במשך כעשרה ימים ברצף ללא התראה על אירוע רצח יחיד או כפול. חלקם ראו בזה סימן חיובי שמצביע על כך שהמשטרה מתחילה לעשות את העבודה שלה, וכבר לא משתלם להרים אקדח. חלק חשב שאולי הגיע הזמן להנמיך את להבות המחאה, אבל דווקא ברגע הזה נרצח בג'לג'וליה אזרח תמים לאור יום, מה הביא לערער וערעור טענת הניצחון המהיר שהמשטרה מנסה לשדר ולהעיר את האזרחים הפלסטינים מאופוריה של אופטימיות יתר. הרכז תחום מאבק בפשיעה סכם כי האירוע מדגיש כי למיגור הפשיעה נדרשת עבודה שיטתית של כלל הגורמים, שיקום המרחב העירוני והגברת החוסן הקהילתי של האזרחים הפלסטינים. כן, כל דוד, מאזינים, גם בחדשות של היום, חבר הכנסת יעקב ליצמן בנה לאחרונה לשכתו של שר המלחמה בני גנץ והציע לו לפרק את הממשלה. בפנייתו התחייב ליצמן להיות ערב למהלך, ובכך גם מתח ביקורת על הפרת ההתחייבות של חבר הכנסת אריה דרעי בממשלת הרוטציה בין בנימין נתניהו לגנץ. הוא אמר כי היום היה גנץ אמור להיכנס לתפקיד ראש הממשלה אם זו הקודמת לא הייתה נופלת, וגנץ מגיב להצעות השונות בעיקר בהומור על פי דבריו. שר החוץ הישראלי יאיר לפיד היה אמור לטוס לבודפשט להיפגש לראשונה עם מקבילו ההונגרי פטר שרטו, אלא שהוא ביטל מסיבות מדיניות, כך לפי דיווחים בתקשורת הישראלית. יושב ראש הכנסת מיקי לוי הקים ועדת האתיקה של הכנסת למרות אי ההסכמות עם האופוזיציה בנוגע לאיוש חברי הכנסת בוועדה שבראשה יעמוד יוראי להב הרצנו מסיעת יש עתיד. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.